כל חי תמיד איתי, כל חי.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב. אנחנו בתוכנית קירות שקופים, התוכנית שכל שבוע אוספת אותנו בעל כורחנו, נרצה או לא נרצה, סביב שולחן עגול, סביב שולחן שבו אנחנו חייבים לקבוע עיתים להתבוננות באיך אנחנו עם הילדים שלנו, האם אנחנו עושים את חובתנו המוטלת עלינו, כי בסוף כל סוף הילדים שלנו הם רק פיקדון. אז לפני שנצא לדרך, נודה לעוסקים במלאכה. שימי ברוורמן הוא הטכנאי. שלמה פולק מקבל את שיחות הטלפון שלכם כבר עכשיו, למי שרוצה להירשם לשיחה חוזרת, 03-500-9393-03-500-9393, וגם ניתן לשלוח לנו הודעות דרך הלשונית הודעה לשידור באתר כל חי. ובכן, מאזינים יקרים, התוכנית הזו תעסוק, אולי בעיקרה היא כמובן תיתן תועלת לכולנו, אבל רוב מה שידובר בה, לפחות בחלק הראשון שלה, יהיה מופנה כלפי צוותי החינוך. הרבה פעמים אנחנו כמחנכים, כמורים, כמנהלים, כמורות, לפעמים אנחנו מגלים קצת, נקרא לזה, תוקפנות יתר. קצת אנחנו מגלים צורה שבה אנחנו טיפה מקצינים את התגובה שלנו כלפי הילד, ולא פעם משתמשים בהורים שלו כדי להביא אותו לדרך הישר. לפעמים אנחנו גם יכולים לכתוב מכתב חריף מאוד להורים. לפעמים, וזה מצוי בעיקר בגיל הרך, אומרים להורים, תקשיב, או שהילד שלך לוקח רטלין, או שהוא לא ממשיך פה שנה הבאה, אי אפשר להמשיך בצורה הזו. כל מיני משפטים שהם חריפים, ונראה לנו שאנחנו בעצם עושים חסד עם הילד, כי הילד צריך להתחנך והמוסד צריך להתנהל, ואין ברירה, זה מה שצריך לעשות. והאמת האמיתית היא שאנחנו טועים וטועים בגדול. אז אני רוצה להשמיע לכם תסקית שיעסוק בעניין הזה, אבל עד שאנחנו נשמע את התסקית, אני מניח שתהיינה הרבה תגובות לתסקית הזה, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד אחריה תישארו איתנו, כי מיד אחריה נעבור לשמיעת התסקית, ואז נדבר על זה, תוכלו לפנות אלינו בעניין הזה, ל-03-500-9393. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד אחריה לשמיעת התסקית. בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. חושבים קדימה עם אליעזר גרוס, יושב ראש קבוצת בסדנו ואנשי מפתח בכלכלה. כל יום ראשון ב-10 בלילה, תשובות לשאלות המאזינים שרוצים לדעת איך להשקיע נכון. להשארת שאלות 039-039-039, שלוחה 9. חושבים קדימה בהגשת אסף קליין. ראשון, 10 בלילה, כאן בכל חי.
היוקר מאמיר? באדרן המחירים צוללים! סמארטפונים, טאבלטים ומכשירי ווייז במחיר צלילה! חייגו כוכבית 3230.
חגיגת קיץ, עכשיו בחנן מכשירי כתיבה. לדוגמה, מארז 5 מחברות קרטון צבעוניות קמפוס ב5 שקלים בלבד. 8 פיילוט 04 ב7 שקלים בלבד בקניית 4 יחידות. בקבוק שתייה איכותי 500 מיליליטר ב15 שקלים בלבד. ועוד אלפי מוצרים במחירים מעולים. כפוף לתנאי המבצעים. חנן מכשירי כתיבה, ההצלחה שלכם, הכלים שלנו. מחכים לכם עכשיו בחנויות הרשת ובאתר.
בבית טובי העיר, קהילה פעילה ותוססת לבני 70 פלוס. הצטרפו אלינו לדיור מוגן יוקרתי בירושלים. חייגו עכשיו כוכבית 6422.
אין לי כסף לתואר.
אני לא יכול לשרוף כמה שנים על לימודים.
מספיק עם התירוצים. בקמפוס בני ברק של המכללה למינהל, גם אתם יכולים. לימודים בשעות וימים נוחים, קורסי מכינה, מלגות למתאימים, השמה במהלך הלימודים, ואתם עם תואר. מהרו להצטרף. 077-8050-750.
קיץ חם במקור הבשר גלאט, יולי של מבצעים מרעננים במחלקת העופות. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-60 שקלים, חזה עוף טרי 5 קילוגרמים ב-110 שקלים, פרגית עוף טרי 3 קילוגרמים ב-130 שקלים. תקף בכל חודש יולי או עד גמר המלאי. משגיח צמוד במקום. מקור הבשר גלאט, כפוף לתקנון.
היוקר מאמיר? באדרן המחירים צוללים. סמארטפונים, טאבלטים ומכשירי ווייז במחיר צלילה. חייגו כוכבית 3230.
יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
פתאום תשמעו אותו בכל מקום. איקאה סייל חוזר ובגדול. אלפי מוצרים מעוצבים במחירים משתלמים. 6-26 ביולי. בחנויות איקאה.
שלום, אני אחיה בן 13 מירושלים. האבא שלי ממשפחת מגדלור מאמין שאני מאוד מוכשר. אני מקבל אינסוף חוגים, העשרה לימודית וקידום.
אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
הלילה ב-11, הנפש בראי היהדות, על משברים ונתינת כלים, עם הרב אייל אונגר.
הפעם לעסוק בנושא רדיפת השלמות.
הלילה ב-11, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
צורי ולאה הורים לחמישה ילדים קטנים. ילדות לא קלה עברה על צורי. הוא נושא עמו משקעים מהגיל הרך ומתמודד יום יום עם הלך רוח דיכאוני, מרמור עצמי ושאר תחושות רעות. בנוסף על כך, הוא ורעייתו חיים בדוחק כלכלי נורא המאיים על יציבות הזוגיות שלהם. אשתו לאה כבר לא חשה בטוב. בלילות היא מתעוררת בבהלה כשתחושת מחנק בגרונה, דפיקות ליבה מהירות וצמרמורות לא מוסברות לופתות את רגליה.
די, לאה, קחי כוס מים, נסי להירגע. אל תדאגי, אנחנו נעבור גם את זה. כסף זה לא הכל בחיים. ברוך השם, יש לנו ילדים בריאים, הכל יהיה בסדר.
אבל האמת, שום ישועה לא באמת נראתה באופק. למחרת בבוקר, צורי קם כדרכו, בעייפות נפשית ופיזית, ושבר את הראש מה לשים לילדים בסנדוויץ'. כיצד להתמודד עם יוסי המרדן בן ה8 שמתעקש על גבינה צהובה בלחמניה, מה שהתקציב מזמן כבר לא מאפשר. וכצפוי באותו בוקר, יוסי צבח, רינה שכחה את המעיל בבית, ודני פספס את ההסעה. צורי כמובן איחר שוב לעבודה.
צורי, די. כבר אי אפשר יותר עם האיחורים שלך. מה אתה חושב, שזה קייטנה פה? תשמע, ידידי, עם כל הכבוד והסיפורים המכובדים שלך על הילדים, די. אין מצב שאנחנו ממשיכים עם האיחורים האלה.
בסוף יום העבודה העצוב הזה, המלא מחשבות על אשתו, על הכסף, או יותר נכון על חוסר הכסף, הבוס הזוהם, כשהגיע הסוף כל סוף הביתה, גבו שפוף והוא מרגיש מרוסק נפשית, ניגש אליו יוסי הקטן, ומכתב בידו.
מה זה המכתב הזה, יוסי?
לא יודע, הרבה הביא לי להביא לך.
בצער רב, עליי להודיעכם כי אנו שוקלים מחדש את שהותו של בנכם במוסדנו. היום הראה מקרה חוצפה חריג על ידי בנכם. נבקשכם לסור בדחיפות למשרד המנהל, היות והעניין אינו סובל דיחוי, ואני מזועזע עמוקות מחוצפתו של בנכם. בתקווה שלא נגיע למצב בו עליכם לחפש לבנכם מקום אחר. בברכה, ההנהלה.
נקה לתאר מה הרגיש האב המסכן באותו רגע, ולאיזו תועלת חינוכית המכתב הזה הוביל. באותו לילה, צורי לא ישן, לאה לא ישנה, וגם יוסי הקטן התהפך על מיטתו בדמעות. רק זה היה חסר להם עכשיו. פגישה אצל המנהל על הבוקר, ועוד איחור לעבודה. ומה הרוויח המנהל המהולל?
הראיתי לו מה זה ליוסי החצוף הזה. הגיע הזמן לעורר את ההורים האלו שלא אכפת להם מהילד. שמים אותו בתלמוד תורה ולא מתעניינים בו, המזלזלים הללו.
מנהל יקר, למי לא אכפת מהילד? לאבא ואימא שלו? נדמה לך שיש דבר כזה? השתגעת? אם ראית ההורים שלא מתעניינים בילד, זה בגלל שהם עייפים מהחיים. הם טרודים, הם סובלים. מי בפרנסה, מי ברפואה ומי במה שרק השם יודע. רק הוא, לא אני וגם לא אתה. האם אתה מאמין שהם אינם יודעים שהילד בראש סדר העדיפויות? אבל כשאתה נרדף בחובות, מסוכסך עם האישה או סובל מכאבים חשודים בבטן, הראש שלך לא פנוי לזה. נכון שהילד הכי חשוב, אבל אתה נטרף. מדוע אתה ממהר לשפוט אותם? מדוע אתה מכסה את תסכולך ואי היכולת שלך לקדם את יוסי באמת בכיסוי חינוכי של הגיע הזמן לנער את ההורים הללו? כמה פעמים הרב שלו שלח אותו אליך לטיפול ונתת לו להמתין מחוץ למשרד כי היה לך טלפון מאוד מאוד חשוב עם טכנאי המסגנים בבית? כמה פעמים החזרת אותו לכיתה? תבוא יותר מאוחר. ואחר כך שכחת ממנו? עד שהגיע הפיצוץ שנבע מההזנחה שלך. אז את מי אתה משקר? רק את עצמך. נכון, פעמים, והן לא רבות, שצריך לזמן הורים. פעמים שצריך להעביר להם מסר לא נוח. אבל אין דבר שאי אפשר למצוא לו ניסוח מתחשב יותר. למשל, יוסי, ילד מתוק ועליז, היום חצה את הגבולות באופן שממש לא מתאים לו. אנחנו אוהבים אותו ורוצים בהמשך לימודיו כאן, לכן נעצרו עמנו קשר לתאם פגישה שתסייע להשיבו במהרה לדרך המלך. מסובך? ממש לא. גם ככה זה מדכא את ההורים. לא צריך את אדום וחותמת של העמותה. ממש לא. ועוד מילה לסיום. מול ההורים, אתם בעמדת כוח. אתם המנהלים. אך זכרונה שיש גם מנהל לעולם. והוא, איך לומר, לא ממש אוהב שפוגעים ביהודי אפילו מיליליטר מעבר לצורך החינוכי המוכרח. גם הוא בעמדת כוח. אנא, אל תגרמו לו להוציא את העת האדום. זה לא נעים. זה היה התסקית, מאזינים יקרים. ואני בטוח שכל מי שהאזין לתסקית הזה, בוודאי מציבור ההורים, נתקל פעם אחת או פעמיים, כל מי שמגדל 3, 4 ו-5 ילדים, בוודאי קיבל פעם מכתב כזה. וכאן יש נקודה שאני מאוד 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 מבקש להשתמש בזכות הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פה כל שבוע לדבר באוזניכם, ולהאיר באלף נקודה מאוד מאוד חשובה. יש, כשאנחנו מסתכלים על הבריאה, אנחנו יכולים לראות שהקדוש ברוך הוא ברא כל דבר בדרך אחרת. נניח שאני אוחז בידי עכשיו תפוז. התפוז הזה הוא בעצם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית. זאת אומרת, לפני קרוב לששת אלפים שנה. הקדוש ברוך הוא אמר, תדשי הארץ דשא עשב, ועץ עושה פרי למינו, ואז נוצר התפוז הראשון. ומאז תפוז יוצר עוד תפוז ועוד תפוז. אז אם אני אשאל את עצמי, מהי הדרך שהקדוש ברוך הוא החליט להביא תפוזים לעולם? התשובה היא, דרך העץ. נסתכל על עוד חומרים בבריאה. מהי הדרך של הקדוש ברוך הוא לתת מים? התשובה, גשם, עננים. מהי הדרך של הקדוש ברוך הוא להביא עצים לעולם? התשובה היא, אדמה. וכן הלאה, הדרך לא משתנה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להביא עוד משהו לעולם, שהוא הכי חשוב, נזר הבריאה. את האדם עצמו. יכל הקדוש ברוך הוא לבחור בכל כך הרבה דרכים מגוונות להביא אדם לעולם? הרי האדם הראשון, כשנברא, נברא, אמנם הוא היה בן שנייה כשהוא נברא, אבל נברא בדעת, נברא בקומה, נברא כאדם בוגר, נכון? מדוע הקדוש ברוך הוא לא הביא את שאר בני האדם לעולם, היה מצניח אותם משמיים, או מוריד אותם כמו שגשם יורד בעננים, אז היה איזה עץ מיוחד, ושם גדלים בני אדם, יוצא בן אדם לעולם, מתעורר. מה הבעיה? זה נשמע לנו עכשיו מוזר, כי אנחנו פשוט לא רגילים. אבל אם הקדוש ברוך הוא היה מחליט ככה מששת ימי בראשית, זה הדרך שאדם בא לעולם, שלא יודע מה, פתאום יוצא איזה עץ, או יוצא אדם מהאדמה מוכן, כמו האדם הראשון בדיוק. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה ככה. הוא רצה להביא אדם לעולם כשהוא מאוד מאוד קטן, בלי הבנה, בלי שכל, ולהפקיל אותו ביד זוג ילדים בני 20-22, ולהגיד להם, אני מפקיד בידיים שלכם את בני האדם שלי. שלי? הלא הפסוק אומר, בני בחורי ישראל. כל אדם בעולם הוא בן של הקדוש ברוך הוא. גם הגויים אמנם לא נקראו בנים, אבל כשמצרים שקעו במים, ביקשו המלאכים לומר שירה, מה ענה להם הקדוש ברוך הוא? מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? מעשה ידיי, זה שלי. בני בכורי ישראל, זה תואר של בן. בנים אתם להשם אלוקיכם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, כמו שכל התפוזים בעולם הם שלי, והאבנים הם שלי, והעצים והזהב והמכרות שלי, גם בני האדם הם שלי, אבל אני מפקיד אותם בידיים שלך, ואני רוצה לשתף אותך במעשה ידיי. אתה הורי יקר, אני רוצה לשתף אותך במעשה ידיי. אני שם פיקדון הכי יקר בעולם, כי כל מה שנברא לא נברא אלא בשביל האדם. אני שם את הפיקדון הכי יקר שלי בידיים שלך ואומר לך, בני היקר, תגדל לי את הפיקדון הזה. תטפח אותו, תשקה אותו, תסיר עלים לא יפים, תטפל בו, תביא לי אותו מוכן. אני לא רוצה לברוא אותו מוכן כמו התפוז, אני רוצה שאתה תעשה אותו. ממילא, אין שום היתר שבעולם לגרום גרם אחד של צער לילד, אם זה לא בוודאות נטו צורך חינוכי טהור בבחינת השקעה בילד. בבחינת שאני בונה אותו, שאני מקיים את השליחות שלי. עכשיו, לצערי הרב, טעות נפוצה מאוד אצל מלמדים, אצל צוות חינוכי שנקרא חינוכי, שלא רק שמצערים את הילד הרבה פעמים לחינם, אלא גם מחליטים לקחת אפוטרופסות על ההורים. עכשיו אני צריך לחנך גם את ההורי שלו. אני אראה להורי הזה מה זה. אני אכתוב לו מכתב, אני אזמין אותו. אבא שלך מחר פה על הבוקר. אם הוא לא בא, אתה לא יכול להיכנס לתלמוד תורה. תגיד, אתה רציני? תאמת עם האבא? אולי האבא כבר איחר 3-4 פעמים למקום העבודה שלו? אולי אם הוא מגיע מחר מאוחר לעבודה, הוא מפסיד את הפרנסה שלו. וגם אם לא, יש לך איזושהי זכות לפנות לאדם בוגר, להורה, ולהגיד לו, אם מחר אתה לא פה, הבן שלך לא כאן. מה זה? אם אין יותר לצייר את הילד גרם אחד מעבר לצורך החינוכי הטהור, מניין היתר לצייר הורים? מניין היתר לצייר הורים? הלו כל המהות שלנו כאנשי חינוך, הממוסדים אני מתכוון, במוסדות, כל הכוח שלנו בכלל מול הילדים, מבחינה הלכתית, תאורה, תבדקו את זה. אנחנו יד האריכתה של ההורים, אנחנו שליחים להשתדל בחינוכם של הילדים, כי הרי ההשתדלות בחינוך היא חובה על ההורה, לא על המורה. רק ההורה סוחר אותנו, אנחנו שליחים שלו בשעות האלו שהילד מופקד אצלנו, להיות שליח של ההורה, לחנך את הילד. מניין האפוטרופסות הזו של מלמד, או של מורה, או של מנהלת, אל מול ההורים, כאילו אותם אני צריכה לחנך. מאיפה הסגנון הזה? זה דבר שאנחנו כמעט חולים בו. ואסור שזה יקרה. אסור, אסור שזה יקרה. אני רוצה לספר לכם סיפור. בשנה, כמדומני השנייה שלי בחינוך, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, והייתי אז עשיר מאוד בטעויות. לא שהיום אין לי טעויות, אבל אז הייתי כנראה עשיר גדול בטעויות. והייתי עדיין צעיר מאוד, וככה עם כל הברנט. ולימדתי אז בכיתה ו' או ז', אני זוכר בדיוק, היה לי תלמיד אחד, בן מושבים, שהיה כזה גדול מאוד בגופו, בריון כזה, היה נראה כמעט כמוני. ילד בכיתה ו' ז'. והיה מאוד מופרע ומאוד בוטה ומאוד מרים ידיים, והוא עצבן אותי. הוא עצבן אותי. עד שכבר לא יכולתי לסבול את ההתנהגות שלו, ואמרתי לו, תקשיב טוב, מחר אתה בא לפה רק עם אבא שלך. עכשיו אתם מבינים מאיפה אני מביא את כל התסקיטים הללו? הרבה הרבה זה מטעויות שאנחנו עשינו. אז אבא הגיע למחרת בבוקר, הכנסתי אותם לחדר מורים, מה שנקרא. כמובן, וידעתי שאין רבנים אחרים, שזה רק אנחנו, שלא יתבייש. ואז עשיתי את כל מה שמחנך, את כל הטעויות שמחנך צעיר עושה, מה שהוא זוכר מהילדות, פשוט הרבה עומד, ומתיח בילד. אמרתי לו, תקשיב, המשך מתנהג כך וכך, ומרים ידיים, ועושה ככה, ועושה ככה, ועושה ככה, וזה לא יכול להיות ככה, אנחנו לא יכולים להמשיך בצורה הזו. אנחנו צריכים לעצור את זה. ואני רוצה שאתה, הורי, עכשיו תהיה שותף לעניין הזה, וממחר בבוקר אני אדווח לך כל יום, אני רוצה לדעת שהילד הזה תופס את עצמו בעיניים. ואבא יושב רגוע ושלב, משולב ידיים ומהנהן בראשו, והילד שבכיתה היה נראה לי כזה בריון וגיבור, וכמעט איים על המעמד שלי, פתאום היה נראה כזה עם עיניים מושפלות, למטה, רגוע, שמחתי בליבי. הנה אני משיג את האפקט שרציתי. כשסיימתי לדבר, אבא התחיל ללטף את הלחי של הילד שלו, ואמר לו, זה נכון מה שאני שומע מהרב שלך? הילד ככה משפיל את העיניים. ופתאום הטון של האבא עולה, זה הצורה שאתה מתנהג לרבה? ככה מתנהגים תוך, והליטוף נהיה פתאום ליטוף כזה ארסי ומפחיד. ואז ברגע אחד, בלי כל הכנה, הוא התחיל להכות את הבן שלו, מכות שאני לא מתכוון לתאר אותם, בטח לא בשידור, אבל רק תבינו שאני הייתי צריך פשוט לזנק לעבר האבא ולאחוז אותו ממש בחוזקה, כדי שיעזוב את הבן שלו. ואז רשמתי לעצמי, לעולם אל תזמין הורה, לפני שאתה יודע מי ההורה. לא כל פעם שמזמינים הורים, יש לזה באמת השפעה נכונה על הילד. לפעמים זה גרוע יותר. עכשיו תארו לכם, שלא הייתי מזמין את האבא, אלא הייתי שולח מכתב חריף עם הילד. מה, אם זה מה שהאבא עשה לו, מול העיניים שלי, מה הוא היה עושה לו כשזה לבד בבית? ולמחרת הילד היה מגיע רגוע, מושפל עיניים, מביא את הפתק חתום, ואני הייתי מרגיש כל הכבוד לי. הנה זה עבד, הנה הצלחתי, הנה המכתב שלי עזר, אולי אני אעשה את זה גם עם פלוני ועם אלמוני, ואולי גם שם אני אצליח, במרכאות אצליח. אתם מבינים איך טעות יכולה לחזק טעות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? כמה מכילה ביקשתי מאותו ילד? עד שהשתכנעתי שמחה לי באופן סופי. כמה מכילות הייתי צריך לבקש? זו הייתה טעות שלי? חז"ל אומרים על משה רבנו, משה רבנו, שמעו נא המורים, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. אין שום היתר הלכתי, ברור, דאורייתא, לפגוע באדם. חז"ל אמרו, אפילו שזה הבן שלך, חז"ל אמרו, בתורה כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. זאת אומרת, מצד אחד, אני בן הפטיש לסדן, ראיתי משהו לא טוב אצל מישהו, אני מצווה להוכיח אותו. מצד שני, ולא תישא עליו, לא כתוב אבון, אתם יודעים מה ההבדל בין אבון לחטא, נכון? יש לנו אבון, חטא ופשע. מה ההבדל ביניהם? אבון זה מזיד, חטא זה שוגג, פשע זה מרידה ממש, להכיס. אז אבון וחטא, חטא זה בשוגג. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו אפילו חטא, אפילו בשוגג, אל תיתן לו גרם אחד של צער מעבר למותר. עכשיו מה תגידו על הורה שרואה את הבן שלו בגיל 20? לא קם לתפילה בזמן, עושה משהו לא בסדר, מתחיל לצעוק עליו, להשפיל אותו. מנין היתר הזה? הלא חז"ל גילו לנו שיש מושג שנקרא גיל חינוך. יש גיל לחינוך, זה חלון הזדמנויות קצר מאוד, וברגע שהחלון הזה נסגר, נגמרה תורת החינוך, הרכבת עברה, גמרנו. מכאן ועלה זה רק רחמים וחסד, וגם סוג של תוצאה, נניח ילד שכל הזמן מבלגן ולא אכפת לו ומשאיר את הכלים שלו, אני יכול, על השולחן אני יכול להגיד לו, בני היקר, אני מבקש ממך לא להשתמש בכלים שלי בבית. אתה רוצה, תקנה לך חד פעמי, תעשה לך מצבור. את יכולה להגיד לבת המבולגנת שלך שלא עוזרת, ביתי היקרה, אני מלאה בכביסות, מלאה בעבודות, אני לא יכולה להכניס גם את הכביסות שלך, תצטרכי לחבס לעצמך, ושתתקע בלי בגדים, זה את יכולה לעשות. אבל אין שום יותר לצער, אין שום יותר לבקר, לרדת על הילד מה שאנחנו קוראים. אם הוא עבר את גיל חינוך, מאיפה היתר הזה? אין יותר כזה. קשרה אליי פעם אחת אימא. הוא אומר, תקשיב, הבת שלי, בזה התנהגות, לא שומעת בקולי, כל הבגדים לא בסדר, כמה שאני מדברת איתה. אני שואל אותה, באיזה גיל הבת שלך? היא אומרת לי, בת 40. עדיין אצלה בבית, אבל היא בת 40. את מי את מנסה לחנך? גיל חינוך עבר מזמן, מזמן. אברהם איש החסד, ואברהם הוא סמל של החינוך, כי הקדוש ברוך הוא משבח אותו, כי ידעתיו למען יצווה את בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך השם. אברהם אבינו התייחד במידת החינוך, והוא התייחד במידת החסד, כי כל הסוד של החינוך הוא רק אם הוא מגיע ממקום של חסד, ממקום של רחמים, ממקום של לעזור, ממקום של לקחת את הפיקדון שהקדוש ברוך הוא נתן בידיים שלי ולהגיד לבורא עולם, לא לילד, להגיד להרים עיניים לשמיים ולהגיד, ריבונו של עולם, הרי אני מכוון לקיים את מצוותך, לשמור ולטפח את הפיקדון שהפקדת בידי, גם אם זה לפני ענישה. אם הענישה הזו היא במקומה והיא נכונה והיא מקדמת את הילד, אבל זאת צריכה להיות הכוונה. לעובדך בלבב שלם. כשאנחנו מפרידים והופכים את תורת החינוך לאיזושהי תורה אינטלקטואלית, מתודיקה בעידן המודרני, אז עם כל המילים הגבוהות והיפות שלנו, ועם כל השמות המפוצצים שיש לנו ב-ADD ו-ADHD ו-Hyperactive ושיטת מוח אחד ושלושת הממדים ומיינדפולנס ומה שתרצו. הכל שטויות. יש דרך אחת בחינוך, היא לעבוד את השם. אני לא אומר הכל שטויות, הכוונה היא יש טכניקות נפלאות, יש דברים נפלאים, אבל זה לא שם נמצא העיקר. אחרי שהלב שלך טהור ונקי, אחרי שהגישה שלך היא תאורה וברורה ומיוסדת על אדני התורה, שאתה הילד הזה הוא רק פיקדון בעיניים שלך, ואין לך רשות לגוע בו, ואין לך רשות לצער אותו. אפילו גרם אחד מעבר למה שהוא נזקק, זיקוק אחר זיקוק, לחינוך שלו. אז אתה יכול להשתמש בכל מיני שיטות ששמעת או שלמדת והן נכונות וטובות כדי להוביל אל היעד, אבל זהו היעד, ולא כל התורות שמספרים לנו. וזו הגישה לפני שנותנים רטלין. מציתי את האפשרויות שהיו בפניי, הענקתי לילד הזה גילויי חיבה, טרחתי באמת להשקיע בו, באמת להקשיב לו, לשמוע, ללכת איתו, אמו אנוכי בצרה, עשיתי את זה או שישר קבעתי תור לנוירולוג? וזו הנקודה שאנחנו מפספסים. מפספסים בגדול. נקודה כואבת, אין מה לומר. טוב, נשמח לשמוע גם אתכם, את התגובות שלכם, את השיתוף שלכם ב-03-500-9393-03-500-93-93, או בהודעה לשידור באתר כל חי. אנחנו יוצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה נשוב עליכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. הלילה ב-11, הנפש בראי היהדות, על משברים ונתינת כלים, עם הרב אייל אונגר.
הפעם לעסוק בנושא רדיפת השלמות.
הלילה ב-11, כאן בקול חי.
אז החלטנו לקחת פסק זמן, לשאוף קצת אוויר נקי.
נשמע טוב, לאן יצאתם?
הביתה.
עם תדירן, נושמים אוויר נקי יותר. סדרו את המזגנים העיליים של תדירן, עם טכנולוגיה מתקדמת לטיהור אוויר, לבית מוגן ובריא יותר. תדירן, נושמים את האיכות.
בבית טובי העיר, קהילה פעילה ותוססת לבני 70 פלוס. הצטרפו אלינו לדיור מוגן יוקרתי בירושלים. חייגו עכשיו כוכבית 6422.
עיריית בני ברק מזמינה אתכם לביקור קסום בפארק החי לחוויית קיץ מהנה. מסע קסום בין השבילים, בין חיות ונפלאות. ביקור מפעים במיצג האורקולי האינטראקטיבי החדש. הפתעות והפעלות בקצב תוסס של קיץ אחר. נו, אז למה אתם מחכים? רוצו לתפוס יום ושעה ותיכנסו לקצב של חוויה. לרישום מקומות לביקור חייגו 073-47-89-86 07-33-47-89-86.
היוקר מאמיר? באדרן המחירים צוללים! סמארטפונים, טאבלטים ומכשירי ווייז במחיר צלילה! חייגו כוכבית 3230.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
רוצים להרוויח 22,000 שקלים ויותר בתחום הנדלן? רוצים לתווך דירות ולהרוויח 22,000 שקלים בכל חודש? המרכז להכשרת מתווכים מזמין אתכם לקורס מתקדם, שגם אתם תרוויחו מהתחום הכי בוער בישראל. 3 ימים, מבחן אחד, ואתם מתווכים. הקורס יתקיים באולמי כתר הרימון בבני ברק, כבב עד כבחת אב, ארוחת צהריים במקום, 02-54-00-444.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
גדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם. האזינו לדבריו של מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה.
מה יזכה אדם הזה שתורם לצלת ילדי ישראל? מה אפשר להגיד לו? מה הוא יזכה?
אלעם ילדים צדיקים.
מה יזכה בעזרת השם התורם לקרן ההסעות? שיהיו לו ילדים צדיקים. נחת מהילדים זה קרן ההסעות. מתקשרים עכשיו ומאמצים ילד שיגיע בזכותכם יום יום ללמוד תורה. 1-750-66-22 1-750-66-22.
היוקר מאמיר? באדרן המחירים צוללים. סמארטפונים, טאבלטים ומכשירי ווייז במחיר צלילה. חייגו כוכבית 3230.
חולמים להשתלב ולהשפיע בעולם התקשורת? בואו ללמוד מהטובים ביותר במרכז ללימודי תקשורת של כל חי וכל חי מיוזיק. כל סודות המקצוע מאנשי התקשורת המובילים. למסיימים בהצטיינות אפשרות לשילוב בקבוצת כל חי. קורסים נפרדים לגברים ולנשים. מחיר מסובסד לנרשמים עד ט"ו באב. 1,750 שקלים בלבד. להרשמה, שלחו את המילה קורס לוואטסאפ 03-500-9393 או למייל k@strudel93fm.co.il.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ולפני שנעבור למאזינים שעל הקו, כמה הודעות חשובות בקצרה. א', כל האנשים הצדקניות וכל אלו שעושים קבוצות של תהילים וכולי, אני רוצה לתת שם לתפילה, אם אפשר להתפלל עבור אבי מורי, ניסים בן ברקוסה. השם הוא ניסים בן ברקוסה, כל מי שיכול להתפלל לרפואתו, אנחנו נודה לו באופן אישי. בעיקר מי שקיבל תועלות מהתוכניות שלנו, אם יוכל להתפלל ולהרבות במעשים טובים עבור רפואתו של אבי ניסים בן ברקוסה. עוד דבר אחד נאמר ונספר לכם, הקורס הרישיון לחנך, שזה דיסק און קי של 15 שעות להדרכה, כבר שמעתם עליו, כבר ברוך השם, מאות ואולי אלפי משפחות כבר נהנות מזה, והבית שלהם באמת משתנה מקצה לקצה. אז יש לנו את הרישיון לחנך, שזה דיסק און קי עם 15 שעות של הדרכה שלי אישית, 6 שעות מתוכם עוסקות רק בנושא המשמעת. וגם הקורסים שלנו ללימודים מרחוק, שנקרא יסודות החינוך, זה קורס שאפשר ללמוד אותו גם במסלול תעודה. בלימודים מהבית, בשעות שנוחות לכם, צריכו לעשות כמובן מבחנים, לעבור רעיון, לעשות עבודות גמר, וגם ניתן לרכוש את הקורס המורחב, יסודות החינוך, עם החוברת שלו, גם במסלול להורים, הורה שאומר, אני לא רוצה רק 15 שעות, אני רוצה הרבה, אני רוצה ממש ממש ללמוד כמו שצריך, גם כן יכול לפנות לאתגרים בחינוך, וכן מוסדות שמעוניינים להצטרף אלינו לפרויקט שנקרא ליווי למוסדות חינוך, שזה ליווי אישי שלי למוסד חינוך בסייעת הדשמיה, ברוך השם יש לנו כבר הרבה הצלחות והרבה חסדים של הקדוש ברוך הוא, שהצלחנו בהרבה מקומות להביא את המקום ממש לרמה אחרת לגמרי, להורים מרוצים, לתלמידים שמחים. כל מי שמעוניין להצטרף או להתעניין בפרויקטים הללו, מספר הטלפון של אתגרים בחינוך הוא 077-405-2003. אני חוזר, 077-405-2003. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו. ערב טוב למאזינה שעל הקו, בבקשה.
הלו?
כן, שומעים, בבקשה.
שלום, ערב טוב, תודה רב. אני סבתא לנכדים, נכדות מקסימות, צדיקות והכל. הרבה פעמים אני מתארחת אצל הילדים, אני אלמנה. ולפעמים אני רואה נכדות שהן בגיל בערך מ-8 עד 13, מכניסות את הדבר בברכה, או קצת שוכחות לברכת המזון. איך אני אמורה להגיב? אני מרגישה שהן לא אוהבים להערות ממני, ואני משתדלת לא להעיר. יש להם הורים ויראי שמיים והכל, אבל לפעמים ההורים לא שמים לב, ואני שמה לב לדבר, ואיך אני אמור להעיר.
כן. טוב, אז השאלה מובנת. את בעצם סבתא שרואה את הנכדות בין גיל 8 ל-12-13 ששוכחות לברך, איך את צריכה לנהוג בדבר? קודם כל, עצה טובה אני אתן לך, נכדים זה יותר בשביל נחת. יותר בשביל נחת, ובשביל לרוות מהם, פחות אנחנו, נקרא לזה, עסוקים בחינוכם. אם כי, בגמרא כתוב, בני בנים הרי הם כבנים, במצוות ושיננתם לבניך, הרבה דעות שזה גם לנכדים, זה נכון. אבל בכל זאת, כהנהגה, אנחנו יודעים שכשסבים וסבתות מתחילים לחנך את הנכדים, הרבה פעמים זה מייצר בעיות להורים, זאת אומרת, ההורים של אותם נכדים. לא פעם ולא פעמיים, רבות הפעמים היו שפנו אליי הורים לילדים, שברגע שהסבא והסבתא התחילו להתערב, למרות שההתערבות הייתה טובה ומרצון טוב, זה לא היה כל כך נכון וזה יותר הרס מאשר בנה. אבל בכל זאת אני אתן לך עצה מה את כן יכולה לעשות. ילד שלא מברך על אוכל, לא משנה מהי הסיבה, ברגע שאני לוחץ אותו לברך, מה בעצם אני עושה? אני, המחנך, סבור, שאני אומר לילד, תראה כמה הברכה שלך חשובה, שאני למשל אפילו מוכן לתת לך שוקולד כדי לשמוע את הברכה. אבל הילד רואה את הדברים אחרת. הילד אומר, תראה כמה השוקולד משובח, כמה הוא יקר, שווה לי להתאמץ, יאללה, ברוך הוא זה משהו לכל נראה בדברו, יאללה, אני אגיד את הברכה, עיקר נתפטר מזה. זאת אומרת, כשאני מאלץ ילד לברך, אני מסניע עליו את הברכה. אני כרגע עונה לך, אני לא אומר מה שיטת, מה הדרך אצל הורים, אני מדבר עכשיו עלייך כסבתא. מה שאני מציע לך לעשות זה להיות סבתא נחמדה, ולקנות איזשהו שוקולד או איזשהו ממתק מיוחד שהילדים לא רואים ביום יום. וכשהילד נמצאת במחיצתם להגיד, נגיד שיש לך נכד שקוראים, נכדה שקוראים לה רותי, לדוגמה, תפסי אותה בחיבוק ותגידי לה, רותי, פעם אחת שמעתי אותך מברכת, באמת פעם שמעת אותה, וזה עשה לי כל כך נעים, שלא רק הילדים שלי מברכים, גם הנכדים שלי. היום אני קניתי פה איזה שוקולד מיוחד, רק בשביל התענוג הזה של לשמוע את הברכה שלך. מוכנה לשמח אותי? רוב הסיכויים שהילדה תסכים. אחרי שהילדה בערכה ואכלה את השוקולד ונהנתה, קחי אותה על הברכיים ותספרי לה סיפור שהוא אמיתי. תתארי לה שבשמיים יושב מלך גדול, והוא יושב על כיסא הכבוד, ומסביבו יש שרפים ומלאכים, ויש, אפילו שהילדה לא מבינה את כל הביטויים, אבל היא מרגישה את האווירה, שאת מתארת פה משהו גדול וגבוה. וכולם אומרים שירה לפניו. אבל פתאום הקדוש ברוך הוא משתיק את כולם, ואומר, רגע, 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 שקט. ופתאום שומעים איזה קול של ילדה קטנה אומר, ברוך אתה שהכל נהיה בדברו. ואת יודעת של מי הקול הזה? זה הקול שלך. והקדוש ברוך הוא לוקח את הברכה הזו, והמלאכים הופכים אותה ליהלום, והקדוש ברוך הוא מנשק את זה, וזה נקבע בתוך הכתר של המלך. תדעי לך שהברכה שברכת, הברכה עצמה נגמרה. השוקולד גם נגמר. אבל המלאך שנברא, האבן הזו בכתר של המלך, היא תמיד נמצאת. אז אני לא אומר לעשות את זה כל יום או שלוש פעמים ביום, אבל פעם בשבוע זה מאוד מאוד עושה טוב. זו יצאה מאוד מפורסמת שנתן מורי ורבי בחינוך, וזה באמת באמת עובד בצורה נפלאה. אז עד עכשיו הילד הבין שבשביל לברך הוא מה שנקרא פרייר. צריך לשלם בשביל לאכול משהו. צריך לשלם את הברכה. אבל עכשיו הוא מקבל משמעות, מקבל שמחה, מתחיל לפתח את הדבר הכי חשוב שזה רצון. זה מקדם את הילד. בסדר?
תודה רבה.
טוב, בהצלחה, בשורות טובות. נעבור לעוד מאזין שעל הקו. שלום וערב טוב למאזין שעל הקו.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום. רציתי לשאול, טוב, אני בחור בן 27, וצרי גרוש. והתשובה שאני אומרת זה, אני עכשיו לפני פרק בית של נישואים. עכשיו דיברתי עם אבא, ובעברו אמר לי שלא ללכת לבד, לא ללכת לפי הראש שלי, לא. עכשיו, מתי כמה שקרה והתגרשתי. עכשיו שאני בא לפרק פרק בטח שאני נקרא תחתן שוב, ושתי דברים קוראים לי. דבר ראשון, שאני לא רוצה אף אחד, אני כבר פעם אחת.
יכול להיות שאתה ממוקם אולי באזור בלי קליטה, מאזין?
עכשיו שומעים אותי?
טיפה יותר טוב. אני חושב, תקשיב רגע, אם אני זוכר טוב, אני חושב שגם טיפ-טיפה מזהה אותך גם משיחות טלפון אחרות, וגם אני חושב שפעם העלית את זה כאן בשידור. הנושא שאתה מציג הוא נושא טיפ-טיפה מורכב לרדיו, נקרא לזה במסגרת של שידור, ובפרט שפה ככה צועקים עליי שיש עוד הרבה מאזינים בדקות בודדות, אני יודע מראש שאפילו לא תספיק לסיים את השאלה. לכן אני מציע לך להשתמש בייעוץ האישי שלנו, שהוא חינמי לגמרי, וניתן את זה גם למאזינים. כל ערב, בלי נדר, אני לא מתחייב תמיד לענות, אבל בין 10 ל-12 בערב, ניתן להתקשר אליי לטלפון האישי, אני משתדל לענות לייעוץ, זה ללא עלות. 058-405-2000. אז אני ממש מתנצל שלא נוכל להיכנס לזה, מה גם שהאיכות הטלפון לא משהו. נעבור לעוד מאזין שעל הקו, שלום וערב טוב למאזין, בקצרה.
שלום עליכם, רבי אברהם.
בבקשה.
רציתי לשאול, תודה רבה על התוכנית, קודם כל. רציתי לשאול, הבן שלי עולה לכיתה ג' ובחודש האחרון, הרב שלו טוען שהוא צריך לתרים, מה שכל השנה הוא לא דיבר כלום. איך אני צריך להתייחס לשאלה הזאת? ובבית הוא מתנהג בסדר.
איזה כיתה אמרת? ג'
הוא עולה לג' כן.
בבית הוא מתנהג 100%. בגנים ובכיתה א' וב' הוא היה 100%.
היה 100%. עכשיו בחודש האחרון, לא יודע, כנראה ילדים בכיתה לא בסדר או משהו כזה, אין לי מושג, אני לא יודע.
אני אסביר לך משהו. חשוב שתדע אותו וגם כל המאזינים ידעו. הנושא הזה של בעיית קשב וריכוז מוגדר ברפואה. אני עכשיו, כמובן, צריך להבין. 80%, אני לא יכול ללמוד את זה באחוזים, לעניות דעתי לפחות 80% מההפניות לנוירולוג, לריטלין וכולי, זה עצלות או חוסר ידיעה של ההורים איך לחנך. וברוב המקרים זה לא נכון שיש לנו כל כך הרבה בעיות של ADHD, יש לנו כל כך הרבה הבחנות של קשב וריכוז, אבל לא באמת שזה הבעיה. ואנשים חושבים שהנה נתנו רטלין וזה עוזר. נכון, אז מה אם זה עוזר? זה לא אומר שזאת הייתה הבעיה. אלא מה שצריך לעשות זה כך. צריך להבין שבעיה של קשב וריכוז היא בעיה התפתחותית. וילד שלא גילו אצלו חשד סביר לבעיות כאלה בגיל 4, 5, 6, 6 וחצי חנוק, כנראה שהוא לא סובל מבעיה של קשב וריכוז. הילד שלך לפי החשבון שלי הוא כבר צריך להיות בן 8, נכון?
כן.
אז לא נראה שזה הכיוון. אני כן אמליץ לך, להתייעץ איתי באופן אישי, אני אוכל יותר להרחיב לך בעניין, אבל ממש ממש, אם הילד מתנהג טוב, וגם בשנים עבר הוא היה מצוין, אל תרוץ לנושא הזה של רטלין, בוא תדבר.
הפחד שלי לשלוח אותו לבחון או משהו כזה שלא ילחץ מזה.
הפחד הוא מוצדק והוא מהווה נזק תדמיתי לילד, עושים אותו רק כשאין ברירה. דבר איתנו בעזרת השם יותר בעריכות, כדי לא להחזיק עוד מאזינים על הקו, ואנחנו נשתדל בלי נדר לעזור, בסדר?
תודה רבה, חזק
וברוך. בהצלחה, בהצלחה. נעבור לעוד מאזין שעל הקו. שלום וערב טוב למאזין.
שלום וערב טוב.
בבקשה.
שלום.
כן.
אני מדבר בתור רבה שזכיתי. יישר כוח על התפקיד, זה ממש דברים היוצאים מן הלב. ועכשיו רציתי לומר, אבל גם להורים, שגם אם הרבה לדוגמה טועה בצורה איך שהוא מעביר את הדברים, בכל אופן שינסו לעזור, לחשוב מה כן צריך לעשות. הרבה פעמים קורה שבאמת הרבה או המנהל טועים בגישה, אבל ההורים כן צריכים בכל אופן לשתף פעולה, כי לטובת הילד שלהם האישית.
כן, צריך לדעת, תקשיב, בוא נסביר לך משהו. אין הורה שלא ירצה את טובת הילד שלו האישית. אתה יודע מה הבעיה, איפה מתחילה הבעיה? שהורה מרגיש שמעמידים אותו על דוכן הנאשמים. אני לא אומר, זה לא אצל כולם, ברוך השם, זה לא, יש הרבה תלמודי תורה טובים, מעולים. הורה צריך להרגיש שני דברים. אם שומעים אותי, ואני יודע ששומעים אותי, מנהלי תלמודי תורה, בוודאי מורים, מורות, תשמרו על שני כללים. א', שההורה ירגיש בשום פנים ואופן שלא ירגיש שהוא עומד בעמדה של נאשם, שאני שם אותו על דוכן הנאשמים. מה שלא יהיה עם הילד שלו, אני לא מאשים את ההורה. זה דבר אחד. דבר שני, שההורה ירגיש שאני, המחנך וההורים, באותו צד של המתרס. אני בא לעזור לכם, להיות איתכם. אם זאת תהיה הגישה, גם אם צריך להשעות ילד, ולפעמים צריך, ולפעמים אולי גם, לא אולי, לפעמים יש מקרים שבהם צריך להוציא ילד מהמוסד לצמיתות. נכון, יש גם מקרים כאלה, בודדים, אבל יש. אבל, איך אתה עושה את זה? ולא איך אתה עושה את זה בחלק החיצוני, בדרמה. איך אתה עושה את זה באמת מהלב? אתה באמת איתו, אז אתה גם תעזור לו, ולא כמו הקלות הבלתי נסבלת שהיום זורקים בחורים מישיבה, ולא אכפת לאן הם ילכו ומה הם יהיו. סידרת לו ישיבה אחרת, מניין היתר להוציא ילד מישיבה, לפני שסידרת לו ישיבה אחרת. זה נובע מזה שאנחנו כבר לא עובדים עם הלב. אנחנו עובדים עם המוח, עם התכונות שלנו, עם המידות שלנו, שם נמצא את הבעיה. אז אתה מבין, אז זה נכון שההורים צריכים לשתף פעולה. אבל למה ההורה לא משתף פעולה? כי א' הוא מרגיש שעל דוכן הנאשם, אם אף אחד לא רוצה לעמוד בדוכן הזה, בהרבה מן המקרים ההורה מבוגר מהמלמד, שזה עוד יותר קשה לו. ודבר שני, הוא לא מרגיש שאתה באמת איתו, שבאמת הוא חשוב, הילד חשוב לך. כי כשהוא שכח סנדוויץ', לא דאגת לארגן לו איזה סנדוויץ' אולי מהחדר המורים. וכשהוא נפל ונפצע, לא מסרת נפשך לעזור לו. אז מה אתה מספר לי סיפורים? שרק אתה דואג לו שלא יפתח אלימות וחוצפה אל רבותיו בעתיד. רק לזה אתה דואג. שאר הדברים לא ראיתי את הדאגה שלך. הורים מרגישים. זה צריך להיות אמיתי. אתה הולך, לא אתה בפני ש... אתה הולך לעסוק בחינוך? תחליט שאתה מחנך באמת. אתה צריך הכנסה? לך תעבוד בייעוץ משכנתאות, לך תעבוד בעבודות חולין, תסדר מוצרים על מדפים, אל תיגע בנשמות, אין לך יותר. רבי סולם מסלנט אמר שנגר, כשהוא עובד בנגריה, הוא כל היום דורך על עצים. וזגג כל היום דורך על זכוכיות. אבל מחנך, אם הוא דורך, הוא דורך על נשמות. ובזה אנחנו צריכים זהירות. תאמין, שם הנקודה נמצאת. בסדר?
טוב,
יישר כוח. טוב, תודה רבה גם לך וגם התנצלות בפני שאר המאזינים שעדיין ממתינים על הקו. לא נספיק כבר, אנחנו כבר ממש ממש לקראת סיום. אז נזכיר ונאמר לכם שהקורס הרישיון לחנך וגם יסודות החינוך, בין ללימודי תעודה ובין ללימודי הורים, לימודים מרחוק, מהבית, אתם לומדים את זה בזמן שלכם, בשעות שלכם, אפשר לשמוע את זה בנסיעה ברכב ובטלפון ובדרך לעבודה. את כל זה תוכלו להשיג באתגרים בחינוך, וגם מוסדות שמעוניינים בליווי חינוכי, 077-405-2003. נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. המשך האזנה הריבה, ולילה טוב.